מצב רוח פואטי משהו אחר הצהריים, וגם לא החלטי, אז לשיחה הזאת יש שני שמות. השביל הזה מתחיל כאן, וההנחה שהלכה לאיבוד, על משקל הנשיקה שהלכה לאיבוד, מי שמכיר. דסי, בת הזוג שלי, שאולי וכבר בטח הזכרתי אותה כאן, בכלל אני מגלה שאני אוהב להזכיר אותה בשיחות דרמה, אותה ואת אימא שלי, אולי קצת חומר לפסיכואנליטיקאים שבטח כאן, ואת הבת, השילוש הקדוש. דסי אומנית, מוזיקאית, שרה, כותבת, יוצרת, יש מסביבה איזשהו הרכב קטן. ולפני ממש כמה שבועות הייתה לה איזושהי הופעה לא רחוק מהבית שלנו באחזיב, ליד נעריה, שהייתה בשבילי באיזשהו מקום, איזשהו חיבור והתגשמות של חלום, כי הופיע שם כהופעת חימום של זמר שאני נורא נורא אוהב, וכולם בטח מכירים, אהוד בנאי. ונורא נורא שמחתי שבאותו ערב אהוד שר אחד השירים שלו שאני נורא נורא אוהב, והייתי רוצה עכשיו בהתחלת השיחה הזאת להקריא לכם את המילים שלו. השביל הזה מתחיל כאן, בין צריף בנק למעיין. לא סלול, לא תמיד מסומן. השביל הזה מתחיל כאן. עולה אל העיר, ממשיך גם להר. ממשיך עד לים, ממשיך גם מחר. חותך באוויר, בין הבתים, יוצא לאור, אל חיים חדשים. לך עליו, עלה עליו עכשיו. ובשיר זה חוזר עוד פעם למי שזה מתנגן. לך עליו, עלה עליו עכשיו. מלאכי ציפורים מעליך, מאירים את צעדיך. מרחוק נדלק אור, אל תסתה כדי שתוכל לחזור. המקום הזה של שביל, של דרך. דיברנו כאן קצת, הזכרנו בימים האחרונים את ארבע האמיתות המאצילות, אבן יסוד ובסיס בתוך משנתו של הבודה. הרביעית שבתוכם, שלא חושב שעוד נגענו בה, היא בעצם האמת שנקראת הדרך. אני חושב שבשפה הפאלי זה נקרא מגה. מגה. להזכיר קצת, האמת הראשונה שהבודה מדבר עליה, האמת שהוא מזמין אותנו לחקור אותה ולהבין אותה, בכל רמה חברנו, האמת של הדוקה, של הסבל, של חוסר סביעות הרצון, אי הסיפוק, הבעיה שאנחנו רואים בחיים. האמת השנייה נוגעת לסיבות לדוקה, לדבר הזה שאנחנו שוב ושוב רואים את החיים כבעיה, כקושי, כסבל. האמת השלישית מזמינה אותנו להבין, לטעום, לחוות את המקום הזה בחיים של הפסקה, ההפסקה של הסבל, החופש מהסבל. והאמת הרביעית היא האמת שנקראת הדרך. באיזשהו מקום עם ארבע האמיתות המאצילות היו מתחילות מהאמת הרביעית, אולי היה מדובר בו בעוד איזושהי מערכת אמונית, באיזשהו סט של הוראות, ככה קחו ותעשו ובסוף הדרך תגיעו לאנשהו. אבל כאן, ובצורה די מוזרה, הדרך מופיעה בסוף הדרך, בסוף הסט של ארבע האמיתות המאצילות. וקודם כל רומז לנו שהדרך הזאת היא לא דרך במובן הרגיל שאנחנו רגילים לחשוב על דרך. אנחנו רגילים לחשוב על דרך כמשהו שהולך מנקודה A לנקודה B. מתחילים כאן, נלך בדרך, נגיע לשם. הדרך הזאת היא בעצם מה שאנחנו קוראים לו דרך חיים. אני לא ארחיב כאן הערב את הדיבור על כל האלמנטים וכל התפיסה המעניינת הזאת של הדרך, אבל כשבעצם נכנסים אליה, היא לא משאירה אבן אחת לא הפוכה. בעצם נכנסת לכל פינה בתוך החיים שלנו ומזמינה אותנו להסתכל, לחקור, לבדוק את דרכנו שם, לבדוק מתוך מה נולדים דברים ומה קורה מתוכם, מתוך המעשים שלנו, הדיבורים שלנו, מתוך הדרך שבה אנחנו מתקיימים בעולם. כל הדברים האלה נמצאים בתוך אחד התחומים של הדרך. בדרך היא בעצם נקרא דרך שמונה הנתיבים. יש בה שמונה נתיבים שנעים באופן מקביל אחד לשני, ונהוג לחלק אותם לשלוש קבוצות. קבוצה אחת היא הקבוצה שנוגעת לחיים שלנו עם העולם, להתנהלות שלנו בתוך העולם. אתיקה, סילה בפאלי. הדיבור שלנו, המעשים שלנו, הדרך שבה אנחנו מתקיימים. חלק אחר בתוך הדרך נוגע באופן מאוד מאוד מובהק למשהו שבתרגול שלנו כאן אנחנו מאוד לומדים ומדגישים, העולם של המדיטציה, ההתכוונות, המאמץ, המיקוד, תשומת הלב. כל התחום הזה ניגע בחלק הזה שנקרא סמאדי. והחלק האחר שנקרא פניה, או חוכמה, אולי בעברית המילה יותר טובה היא אפילו בינה. בינה, מישהו לא מזמן הסב את תשומת ליבי שהמילה הזאת, המקור שלה הוא בעצם במילה בין, והיא באה מתוך המקום הזה של האופק, של הבין, הסוף של האדמה והקצה של השמיים, שם באופק, איפה שהם נוגעים אחד בשני, תוך איזשהו מקום של שביל זהב, בינה. אז הבינה נוגעת לכל הדרך שאנחנו תופסים את הדברים, למחשבות שלנו, לגישות שלנו, לרעיונות. סילה, סמאדי, פניה. אתיקה, מדיטציה, בינה. והדרך הזאת היא דרך שהיא לא סלולה. כמו בשיר של אהוד. בודה השאיר לנו בעצם סימני דרך. הדברים שאנחנו לומדים בתוך הדרך הם כל מיני נקודות שעוזרות לנו למצוא את עצמנו שם, ליצור בעצמנו את הדרך, ליצור את החיים שלנו כך שהחיים שלנו עצמם הם הדרך. ובכלל דרך זאת מטאפורה נורא נורא מעניינת. אנחנו משתמשים בה בסך הכל הרבה בחיים, במטאפורה הזאת של דרך. וכשעוצרים רגע וחושבים על זה, אבל מה זה בעצם הדבר הזה שאנחנו קוראים לו דרך? דרך זה בעצם לא כל כך, איך לומר, משהו. דרך עולה אל העיר, ממשיכה גם לאר, ממשיכה לים, חותכת באוויר בין הבתים. אנחנו מדמיינים דרך. הדרך כשהיא עוברת בתוך העיר היא בעצם באה להגיד לנו שאין שמה את החומר שבדרך כלל יש בתוך העיר, הבתים. העדר של הבתים, הריק של הבתים ביניהם נוצרת הדרך. הדרך שיוצאת החוצה, רואים את זה באיזושהי תמונת נוף אולי, מטפסת להר, בעצם מציינת את זה שפה השדות, יש ביניהם איזשהו חלל קטן, איזושהי ריקות שבין השדות, שאולי החומר של השדות אפשר למצוא אותו בערמות בצדדים, אבל הדרך בעצם מציינת את ההיעדר שלהם, היעדר של העצים, היעדר של כל דבר שהדרך עוברת דרכו. עוברים על דרך, אנחנו בעצם מתכוונים לאיזשהו חופש שדרך יוצרת לנו. כי בעצם מה הדרך עושה לנו? מה היא מאפשרת לנו? נותנת לנו חופש לנוע. כי כשאין דרך, התנועה שלנו נחסמת. אנחנו נתקעים בבית, בעץ, בגדר, במשהו שלא מזמין אותנו להתקדם. זה נותן לנו לנוע בחופשיות. והדרך הזאת היא שאנחנו כאן בודקים את העקבות שלה, שהשאירו לנו שרשרת של מורים. יש לנו זיכרונות שלה גם בתוך עצמנו. אנחנו בודקים אותה, מערערים בה, מנסים אותה על עצמנו. יוצרת לנו איזושהי דרך התנהלות, דרך חיים, שפתאום אפשר לנוע בהם בצורה הרבה יותר חופשית. פתאום החיכוך הזה שאנחנו כל כך מכירים בכל דבר, קצת מתרפא. מה זה הדבר הזה שבעצם לא מאפשר לנו את החופש לנוע בתוך החיים? מה בתוך החיים הופך את החיים לבעיה? לסבל? כל שהחיים הופכים עבורנו להיות איזושהי בעיה שאנחנו חושבים שצריך לפתור אותה, במקום להיות איזושהי חידה שמזמינה אותנו פשוט לחיות אותה. האינסטינקט הראשון, הדבר הראשון שעולה לנו, מה שמפריע לנו בחיים, זה קושי, זה כאב. כואב לי, אז אני לא מרוצה ואני לא יכול להתקדם. אני חושב שהתשובה הזאת הייתה הרבה יותר עולה מאיתנו, בטח ביום הראשון של הריטריט או ביום השני, שהרגשנו שהכאבים האלה או הכאבים האלה פה הם סוגרים עלינו. מאוד יכול להיות שכבר היום אנחנו מרגישים קצת איזשהו ספייס איתם. קצת מקום שמבין שלא, זה לא הכאב הזה עצמו שחוסם אותי, שמפריע לי להיות חופשי. יש משפט נפלא של מורה נפלא, ניסר אגדת המהרג', מורה שחי בעצם המאה שעברה, המאה שכולנו נולדנו בה. כן, לא יופי קשישים, נכון? אז ניסר אגדת המהרג', מורה מאוד אהוב, שכתב ספר מופלא, מאוד מאוד מומלץ, I am that, למי שנתקל. I am that. אומר שם משהו שבתרגום נשמע משהו כמו, בין גדת הכאב לגדת העונג זורם לו נהר החיים. זה לגמרי בסדר אם אנחנו נחים קצת על הגדה הזאת או על הגדה האחרת. הבעיה מתחילה כשהחיים ממשיכים לזרום ואנחנו מתעקשים להישאר על הגדה. אז קצת יותר רחב מזה, כשאנחנו מפשפשים, אולי עולות לנו כל מיני אמיתות של תקופתנו, כל מיני דברים שאני אוהב לקרוא להם אלילים, אני תכף אפרט, כל מיני אלילים של תקופתנו ש אנחנו מרגישים שמשהו ביחס שלנו איתם לא מסודר, ולכן אנחנו חסומים. כסף. אין לי מספיק כסף. מכל מקום מסביבנו משודר שהדרך אל חיים סבבה. שאם זה בטח הרעה, שמה אולי יש לנו את האושר הזה, צריך בשבילו כסף. כמו שכבר נאמר פה אולי בכמה פעמים, מהרגע שאנחנו מאוד 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 צעירים, מכל כיוון משודר אלינו, המקום הזה של להכין את עצמנו לחיים בצורה כזאת, שיהיה לנו את הדרך להשיג בה הרבה כסף. סליחה. האמירה הזאת מביאה אותי למקום שאני פשוט רוצה לחלוק. אנחנו בכלי, לכפר שאנחנו חיים בו, אנחנו מעורבים עכשיו באיזושהי יוזמה שאנחנו מנסים להקים איזשהו בית חינוך, בית חינוך אחר, בית חינוך אלטרנטיבי, איך שזה לא יקרה. ומעורב איתנו עכשיו בעשייה ובלימוד כבר שנה שנייה איזה הוגה דעות ומחנך שנקרא דני לסרי, שהוא איש מאוד מאוד מעניין, שהוא היוזם של בית ספר מיתר, מישהו מכיר איזשהו בית ספר מאוד אחר בבית אורן. והוא פעם הפנה את תשומת ליבנו, וזה היה כל כך כל כך מעניין, על המקום הזה שבעצם מהרגע שאנחנו נכנסים ולא נכנסים בגיל נורא צעיר למערכת החינוך, החשיבה המאוד בסיסית של כל המערכת הזאת היא שחינוך, מה המשמעות שלו? היא להכין ילד לחיים. אז מה הפלא שאחר כך אנחנו אנשים מבוגרים, ואנחנו בפנים, הדינמיקה הפנימית שלנו היא אנחנו מתכוננים כל הזמן למשהו. זה לא שהחיים קורים עכשיו כל הזמן, אלא הרגילו אותנו מגיל נורא צעיר, כשהיינו, וכל מי שמאיתם יש לו מגע עם ילדים, כל כך כל כך חי ובתוך החיים ונוכח, כל הזמן הביאו לנו את המסר הזה. אבל החיים האמיתיים מחכים שמה. תתכוננו, תכינו את עצמכם, תעשו את הכלים, השכלה, קריירה, אולי קריירה זה משהו שעוד אין לנו, כסף, מערכות יחסים, מערכת יחסים מוצלחת, או להיות אשף במערכות יחסים, תהילה, פרסום, עוד לא הייתם בכוכב נולד, תגידו, איך, אז איך תהיו חופשיים בחיים, כל הדברים האלה, לכל תקופה, לכל תרבות, יש לה את את האלילים שלה. וגם משהו שנורא מעניין, אתם יודעים, ביהדות היום, צא לי בזמן האחרון לשאול המון המון אנשים על עבודת אלילים ועל עבודה זרה. זה משהו שבעיני כולנו נתפס ומאוד מובן ככה זה אותו דבר, זה לעשות משהו שהוא לא העבודה הרוחנית היהודית. אבל נורא נורא מעניין, יצא לי לפני כמה שנים קצת ללמוד את זה ולהתחקות ולחקור, לדרוש לתוך הנושא הזה. ובעצם, תסלחו לי על הסטייה הקלה, אני מקווה שאני אזכור לחזור אל הנושא. איך שלא יהיה עבודת אלילים, שהיא משהו מאוד 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 מהותי בטיצ'ינגס היהודיים, היא בעצם המקום שמוגדר לפעמים ממש במשפט אחד, בתוך הראייה היהודית. מה זה אליל? כל דבר, כל דבר שהוא מעשה ידיו, מעשה אצבעותיו. כל דבר שנוצר, כל דבר שנולד, כל דבר שאפשר לתפוס אותו כבר, ברגע שהוא נתפס, הוא נברא, הוא כבר יציר, הוא כבר יציר של משהו, הוא כבר אליל. כל תפיסה שלנו בו, והעלאה אותו לדרגה של אליל, זאת היא עבודת אלילים. בהמשך, בתקופה שלאחר חורבן הבית, שבעצם היהדות איבדה את המרכז הרוחני שלה, חלה קצת התבלבלות בין המקום של עבודת אלילים ועבודה זרה. עבודה זרה שהיא בעצם העבודה של השכן, מה שמישהו האחר שהוא לא יהודי עושה, ונוצרה זהות בין שני הדברים. אבל בעצם במהותה, הרעיון של עבודת אלילים הוא לאו דווקא מתעסק הרגע אם זה שלי, שלך, אלא מתעסק בעצם הנושא הזה שאנחנו לוקחים משהו, מעלים אותו לאיזושהי דרגה, ואז גם בעצם מאבדים את החופש שלנו. כי אנחנו עבדים לאותו דבר. זה יכול להיות פסלון, זה יכול להיות איש, זה יכול להיות רעיון. זאת רעיון מאוד חילוני. מקומות של פרסום, סקס, קריירה, תהילה, כל מיני דברים כאלה שמאוד מוכרים בחברה שלנו, וגם מאוד יכול להיות אליל דתי. ארץ ישראל השלמה יכולה להתאפס אצלי באיזושהי צורה כזאת שפתאום הם את הבלנס בין כל הדברים שאני מעריך וחשובים לי. זה נורא מזכיר לי מקום כזה נורא בולט. אני זוכר את בידיעות אחרונות מסביב לעולם, אני לא יודע אם יש כזה מדור, כשהייתי ילד הוא היה ואהבתי לקרוא אותו, ואני זוכר שיום אחד קראתי שם שהייתה הפגנה של ארגונים ירוקים בלונדון, הפגנה למען תנו לחיות לחיות. וההפגנה הזאת הייתה מאוד מאוד סוערת, ושני אנשים נהרגו בה. אני זוכר את עצמי בתור ילד, קורא, זו הייתה כזאת ידיעה קטנה, קורא אותה עוד פעם, עוד פעם, ולא, משהו בי לא מבין, זאת אומרת, כאילו, חבר'ה, זה לא התפקשש קצת? זאת אומרת, אנשים נהרגים בהפגנה לתנו לחיות לחיות? לא חס וחלילה להמעיט מהערך הזה עצמו, אבל ההללה. מה אם מצר על משהו? לוקחים אותו, לא רואים את כל התמונה? ומעלים אותו. כל דבר שקשור בעצם לסיפור של החיים שלנו, לסיבות חיינו. זה המלון. זה לא אני אשם. מזל שאני לא תצטרך לעשות דרמתוק אחרי החומוס של הקוסקוס. משפט נורא יפה של אקהרט טול, מורה ממש בין זמננו, מחברו של הספר כוחו של הרגע הזה. אנחנו מגיעים לשלווה לא על ידי ארגון מחדש של נסיבות חיינו, כי אם בהבנה הפשוטה של מי שאנחנו, ברמה העמוקה ביותר. אנחנו מגיעים לשלווה לא על ידי ארגון מחדש של נסיבות חיינו, כי אם בהבנה של מי שאנחנו, ברמה העמוקה ביותר. באיזשהו מקום, הקושי שלנו, כשאנחנו מחפשים את האושר, את החופש, לנוע בחופשיות דרך החיים, זה הרי משהו שכל אחד ואחד מאיתנו עושה. כל אחד מאיתנו בעצם, מה בסך הכל אנחנו רוצים. ויכול להיות הפיקשו שלנו מתחיל בזה שאנחנו לא יודעים איפה לחפש. אנחנו מחפשים אותו בכל מיני מסיבות של חיים, כל מיני דברים שאנחנו יכולים להעלות על דעתנו ואומרים, זה כאן, זה כאן. יש את הסיפור על מולן הסרדים, הסיפורים הסופים, שחבר שלו יום אחד עובר בערב ורואה אותו הולך על ארבע מתחת לפנס של הרחוב. אז הוא אומר לו, מולה, מה קרה? עד שעה ליבדתי את המפתח של הבית. אז החבר מתכופף גם כן והולך איתו, שניים הולכים על ארבע, מפשפש, שופכים שם את האדמה ואת הזה. אחרי כמה זמן כבר נמאס לו כזה וזה, אז הוא אומר לו, תגיד מולה, אתה אתה בטוח שאיבדת את המפתח כאן? אז הוא אומר לו, לא, מה פתאום, אני איבדתי אותו שם, ברחוב ההוא. אז הוא אומר לו, אז מה אתה מחפש כאן? הוא אומר לו, מה, אידיוט, פה יש אור. האמת היא שזו שאלה מעניינת, זאת אומרת, איפה אנחנו צריכים לחפש? איפה אנחנו חושבים שאיבדנו? או איפה שאנחנו מרגישים שיש אפשרות שנמצא? אבל איך אנחנו אומרים? תישארו עם השאלה הזאת. אמיתות, ארבע אמיתות. האמת השנייה שהבודה דיבר עליה נגעה בדיוק לנקודה הזאת, לסיבות, למקום הזה של מאיפה נובעת התחושה של החיים כבעיה, הסבל, אי הסיפוק. הוא יצא לנו לחקור גם את זה, לטעום את זה, ולשחרר את המקום הזה. לילה כבר דיברה קצת על המקום הזה של האמת המעצילה השנייה, של הסיבות לדוקה. חוקות. הדחייה, הדחייה של החיים, הדחייה של מה שפשוט יש. עוד משפט אחד מהעברית, ובחרת בחיים. ואנחנו כל כך, כל כך, כל כך עסוקים בתוך מקום של נהל עם החיים ומסע ומתן. אגיד להם, זה, אני רוצה ככה. מזה קצת יותר, ואתה צל עם העיניים. אני רוצה להגיד את זה ברכות, אבל כל דבר שאנחנו חווים, כל דבר, כל דבר, כל דבר, יש, אם זה היה אימייל, יש לו איזשהו attachment. על ה-attachment הזה יש איזושהי אמירה נורא נורא פשוטה. נעים, לא נעים, או לא מריח, לא מסריח, ניטרלי. זה לא משהו שאנחנו חייבים על כל דבר, אנחנו בכלל לא שמים לב לזה בתוך היום, אבל כשאנחנו עוצרים ושמים לב לחוויות שלנו, ואולי פה כבר הן זורמות קצת יותר לאט, ואנחנו יותר שמים לב איך הן נכנסות לנו, כאילו עוברות דרכנו, נמצאות, עולה איזשהו משהו כזה. ואנחנו כאן מזמינים אתכם מאוד, תשימו לב לזה. תשימו לב לזה, כי יחד עם זה כבר קורה בדרך כלל משהו שפועל אצלנו כמו אינסטינקט. נעים לי, אז עוד קצת. שיהיה עוד קצת מזה. וגם עולה בפנים לפעמים איזושהי דאגה, שלא יפסיק. פתאום אני יושב ופתאום איזושהי מדיטציה, תחושה עמוקה כזאת. איך אני עושה עכשיו עם עמוד השדרה? שאני לא אזיז אותו, שזה יישאר ככה? ומישהו פתאום משתעל או משחקק, לא, 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 שהוא לא יעשה ככה, זה ייקח לי את הנעים הזה. אם משהו לא נעים, מיד עולה איזשהו רצון שהוא יסתלק מכאן. לראות את המקום הזה שעולה בפנים. זה בסדר, זה טבעי, אבל לראות את התנועה הזאת. ואם הוא סתמי כזה, ניטרלי, זה לא מעניין. מה הנשימה הזאת, אם כל הזמן אומרים לי לחזור אליה? מה זה? זה לא מעניין. מה? מתכווץ, מתכהה. קצת יודעים כאן, הוא לא חייב להיות ככה, זה לא חייב. אפשר לבחור, להתכוונן, להרפות, וסקרנות ועניין יכולים להיות שם. גם בתוך כל זה עולה השאלה, אבל מה גורם לנו להיאחז? מה גורם לנו? במקום לאפשר לחוויה לתחושה, להרגשה, לעבור דרכנו, לעשות את שלה, את התנועות שלה, את העניין שלה, הריקוד שלה, ולהמשיך הלאה. למה זה ככה שזה גורם לנו לאחוז בה? במקום ליהנות מזה שזה נעים, גם לדאוג לזה שהיא תישאר. במקום פשוט לפגוש את מה שלא נעים, אבל מה לעשות? הוא נמצא פה. כל בוקר אנחנו יושבים פה ועובר פה הטרקטור הזה. והצלילים שלו אולי בפנים עושים לנו לא נעים, ועולה לנו כלפי המילה, זה רעש. אבל הוא פה, אנחנו כבר יודעים, הוא עובר בבוקר כאן. למה מעבר למפגש איתו גם עולה לנו איזשהו מקום ש... רוצה לעשות עם זה משהו, מחפש איזשהו אסטרטגיה, איזשהו משהו לעשות כדי להשאיר אותו, כדי למשוך אותו, סתם לא להסתכל עליו כי הוא משעמם. חושבים על עצמנו, ודרך כלל רובנו, חושבים על זה שהופענו כאן ברגע שנולדנו, ברגע שיצאנו מהבטן, אולי ברגע ההפריה. וחושבים שנעלם מכאן, וזה נראה הגיוני לרבים מאיתנו, ברגע שהגוף יפסיק לנשום, נמות. אבל כשאנחנו הולכים אל החוויה הזאת, כשאנחנו מנסים לזכור את החוויה שבה התחלתי להרגיש אני, שבה התחלתי להרגיש חיים, את היד על שום דבר, שום רגע כזה שבו בחוויה שלנו היה איזשהו מקום כזה של אני. כאילו, הנה, עכשיו נדלק האור והתחלתי לחוות חיים. וגם כשאנחנו הולכים, ואני מתאר לעצמי שכמעט כולנו לפעמים במחשבות למוות שלנו, אנחנו מוצאים את עצמנו הרבה פעמים חיים אותו, מסתכלים עליו, הגוף שמת, אנחנו רואים את ההלוויה שלנו, אבל רגע, מה זה האיכות הזאת שמסתכלת על ההלוויה? על הקרובים לי אחרי, על כל דבר כזה. אנחנו לא באמת תופסים בתוך החוויה הזאת של להיות, של לחיות, התחלה או סוף. זה שהוא משהו של נצח מהדהד בתוך החוויה, כחוויה. באיזשהו מקום, את אותה תחושה פנימית שמהדהדת בפנים מעבר לכל מילים, אנחנו משליחים לכל דבר. אנחנו יודעים פה שכל דבר יחלוף. זה הגיוני. זה הגיוני שמה שבא גם הולך. תחשבו על זה, כל דבר שאפשר להעלות על הדעת. הבית שלנו, הריטריט הזה, מערכת היחסים שאנחנו נמצאים בה. מזל, מזל טוב, מזל רע. החיים האלה, כל דבר שאפשר לענות על הדעת, לחשוב עליו, לראות אותו, לגעת בו, ללקק אותו, להריח, כל דבר. יש לו איזושהי התחלה ויש לו סוף. כל דבר שבא הולך, כל דבר שנולד גם מת. אבל באיזושהי צורה, משהו מתוך ההדהוד העמוק הזה של נצח, אנחנו כאילו משליחים על כל דבר, ומתייחסים אליו כאילו פה בשביל להישאר תמיד. לעשות מולו משהו. הריטריט כאן, האינטרוספקציה הזאת, ההסתכלות פנימה, נותנת לנו הזדמנות מדהימה לא רק להבין את הרעיון של הראיות, של אניצ'ה, של חוסר הקביעות של הדברים, כאיזשהו רעיון שהוא נורא נורא הגיוני, ורוב האנשים גם יסכימו אליו, נותנת לנו אפשרות לפגוש אותו כל הזמן. כל הימים שלנו כאן, מה? כלום בעצם לא קרה. כשאנחנו מנסים לחשוב על זה, לארוז את זה, כמעט כלום לא קרה כאן. מין ימים כאלה, פעמון פה, פעמון שם, נכנסים, יוצאים. לאו דווקא איזה רגעים עצומים של איזה שהן תגליות גדולות, או... אבל היו בהם כל כך כל כך הרבה דברים קטנים, היו מורכבים מכל כך כל כך הרבה דברים ששמנו לב שהם קורים לנו. בתוך הגוף הזה, הנשימה הזאת, הדבר הכל כך מובן מאליו הזה, הוא כל הזמן חי ומורכב, כל הזמן מהשתנות, ואנחנו יכולים לחוות את זה, לא רק עכשיו לחשוב על זה כרעיון. אנחנו מרגישים את זה בגוף עכשיו וברגע הבא וברגע הבא. ועד איזה צליל שתשומת הלב יוצאת אליו והוא משתנה והוא חלף ותשומת הלב הולכת למקום אחר. החיים האלה כל הזמן משתנים ואנחנו יכולים לחוות את זה. והחוויה הזאת מפנימה את הדבר הזה בפנים. וההפנמה הזאת היא פנימה, נותנת בעצם לכל הסיסטם הזה להבין את האבסורד בהנחה שכל הזמן מזיזה אותנו כאילו הדברים הם כאן להישאר. זה בעצם מזכיר לנו שאנחנו יכולים לשחרר, יכולים להישען, לפגוש את החיים בצורה מאוד רפויה, לראות את האורחים שעוברים, לאפשר להם להיות את הזמן שהם צריכים להיות. כי היו את התנאים המוקדמים שהביאו את זה לזה שהם באו עכשיו, והתנאים גם השתנו כך, שהדברים התפוגגו. הראייה הזאת של ההיראיות, של הזרימה, של ההשתנות, מאפשרת לנו מקום שאין לנו שום צורך להילחם באחיזה, בהשתוקקות שעולה לנו כלפי דברים, בסלידה. אנחנו לא יכולים להילחם מזה. כשאנחנו נלחמים, זה כמו שיש חבל מסובב, אנחנו רוצים שהוא ירפה, ואנחנו סובבים אותו עוד פעם. לא, אני לא רוצה, אני עוד. אני מאוד לא רוצה לאחוז, אז אני... רק ההרפאיה של זה נותנת לזה להשתחרר מעצמו. כשאנחנו זוכרים ורואים לעומק את ההשתנות של הדברים, את הזרימה שלהם, אנחנו כאילו מאבדים עניין בצורך לנסות להחזיק את הדברים. תנסו להחזיק את הדברים שאתם לא רוצים. תראו מה קורה. הרגע שכואבת, תקבלו החלטה, הכאב הזה לא יעבור. לא ייתן לו לעבור. תקבלו את ההחלטה. תראו מה יצא. נסיים עם עוד שיר של רומי. קיומנו זה כאדם הוא מלון אורחים. בכל בוקר משהו חדש מגיע. עושר, דיכאון, אכזריות. מודעות רגעית מגיעה כאורחת לא צפויה. קבלו את כולם בברכה וערכו אותם. גם אם הם המון של כאבים. החולפים בתוך ביתכם ומרוקנים אותו באלימות מראיתיו. ובכל זאת, כבדו כל אורח. ייתכן שהוא מרוקן אתכם לקראת עושר חדש. המחשבה האפלה, הבושה, הרוע, קדמו את פניהם בשחוק והזמינו אותם פנימה. היו אסירי תודה על כל מי שבא, כי כל אחד מהם נשלח כאורח. מן העולם שמעבר. נחתום ב2-3 דקות של דממה משותפת.